חי. השעה 7. בוקר טוב ושלום רב, היום יום שלישי ואב בשבט עידב שינפה א', ה-19 בינואר 2021 באולפן ישראל בן צבי. כלי תקשורת בלבנון מדווחים לפנות בוקר כי ארצות הברית עקפה יעדים של איראן דרומית לבירת עיראק בגדד. על פי הדיווחים לא היו נפגעים, אך נפגעו מחסני נשק של מיליציות איראניות במדינה. נמשכת העלייה במניין החולים בקורונה בעיקר במגזר החרדי. בבית החולים בלינסון בפתח תקווה הושפזה הלילה אישה בת 35 שנדבקה בנגיף ומצבה קשה מאוד. בנה שנולד בניתוח קיסרי במצב קשה אפוא. שבע נשים מהמגזר החרדי במצב דומה מושפזות במצב קשה בבתי חולים לאחר שנדבקו בנגיף. כתבנו צבי טסלר מציין כי בציבור החרדי פי 4 חולים במצב קשה מאשר במגזר הכללי. הבוקר פורסם ביתד נאמן מכתבם של מועצת גדולי התורה של דגל התורה המפציר בציבור להישמר מפני הנגיף ולהתחסן. ובזכות זהירות במצוות ונשמרתם לנפשותיכם נזכה לשוב ולעסוק בתורה הקדושה כבראשונה, נאמר במכתב. הממשלה צפויה להתכנס היום ולדון בערכת הסגר. במשרד הבריאות דורשים להאריך את הסגר בשבועיים לפחות, מאחר ולא נרשמת ירידה משמעותית בתחלואה. כתבנו אבי רבינה מציין כי מרבית השרים תומכים בערכת הסגר המהודק. נמשך העימות הפומבי בין השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה ויועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט. השר אוחנה פנה לבגץ כדי למנוע דיון בחיסון האסירים הביטחוניים, מאחר והדיון מיותר כיוון שהשב"ס החל בחיסון תחילה של אנשי הצוות. מנדלבליט כתב בתגובה לאוחנה כי עמדתו מופרכת. כתבנו ישראל רובין מציין כי אוחנה סירב לחסן מחבלים הכלואים בישראל לפני חיסון האוכלוסייה, אך ארגוני שמאל עתרו לבגץ נגד השר. משרד הבריאות אישר להכניס לרשות הפלסטינית את המשלוח הראשון של חיסוני ספוטניק 5 הרוסים נגד הקורונה. היום ייכנסו 5,000 חיסונים שנחתו בנתב"ג. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט הלילה לבטל את איסור הכניסה שהוטל בשל נגיף הקורונה לזרים מברזיל ורוב מדינות אירופה. ביטול האיסור ייכנס לתוקף בעוד שבוע ימים. הנשיא טראמפ חתם הלילה על צו נוסף יממה לפני עזיבתו את התפקיד, המורה לסוכנויות האמריקניות לתעדף את הסרתם של מטוסים ללא טייס, תוצרת סין, ולהעריך את כל סיכון הביטחוני הנובע משימוש בהם. בחודש עבר משרד המסחר האמריקני הטיל עיצומים על יצרניות המזלטים הגדולה בעולם היושבת בסין. ולסיום, עקב המצב הקשה, כל חי ואגודת בית מרן קוראים לציבור להרבות בתפילה לרפואת עם ישראל. ניתן להצטרף לקבלת פרקי תהילים בכוכבית 5293 בשלוחה 6. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, התחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות הצטננתם? קחו סאנוסופט. ממחתות אף דו-שכבתיות מנייר איכותי ונעים למגע, נשלפות אחת-אחת. סאנוסופט, ושיהיה לנו חורף בריא.
היום ירד גשם בצפון, במהלך היום הוא יתפשט בהדרגה עד לצפון הנגב, בחרמון ירד שלג ויהיה קר מהרגיל. מחר מזג אוויר סוער בכל רחבי הארץ. גשם ירד מצפון ועד לנגב, שלג כבד ירד בחרמון. שלג ירד גם בצפון רמת הגולן, בפסגות הרי הצפון, ויתכן גם בפסגות הגבעות של הרי המרכז. יהיה קר מהרגיל. בחמישי יתחמם מעט, אך בלילה קיים חשש לקרה במקומות המועדים. ביום שישי התחממות נוספת.
תחזית מזג האוויר בחסות הצטננתם? קחו סאנוסופט. ממחתות אף דו-שכבתיות מנייר איכותי ונעים למגע, נשלפות אחת-אחת. סאנוסופט, ושיהיה לנו חורף בריא.
זמני הלכה להיום, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:14 דקות, סוף זמן תפילה ב-10:06 דקות, השקיעה ב-5:06 דקות. דף היומי בבלי מסכת פסחים דף נ"ט, דף היום ירושלמי מסכת יבמות דף כ"ח. הרמב״ם היומי הלכות קידוש החודש פרק ט"ז, ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות תמורה פרק ד'. ועד כאן חדשות כל חי.
מתפללים, רפאנו השם, מאמינים לישועתך כי מתיישב, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
מתוך הספר נר למאור, מדברי הרב משה צבי נריה, על פרשת השבוע, פרשת בו. דברו אל כל הדת ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש סל לבית אבות, סל הבית. דרכו של עולם, שבימים של מהפכות ושינויים, כולם נסחפים החוצה, העניינים הפרטיים נדחקים, חיי המשפחה לא זוכים לתשומת לב, איש לא חושב שדווקא זה הזמן להשקיע בבית. יציאת מצרים מתנהלת אחרת. אחת המצוות הראשונות, תוך כדי התנופה הדרמטית של היציאה לחירות, היא להתכנס ולאכול את קורבן הפסח בתוך הבית, מעין ליל סדר ראשון, עדיין על אדמת מצרים. הציווי הוא לעזוב את ההתרגשות ההמונית שבחוצות ובשווקים, אל האוהל הפרטי. כל משפחה צריכה לאכול לבדה, בבית, בלי זרים. גם אנשי הציבור נדרשים לעזוב בשלב זה את ההמונים לטובת סעודה משפחתית ראשונה של שחרור ומלכותיות. כדי שהאומה כולה תהיה יציבה, צריך קודם כל ליצור יציבות במרחב הפרטי.
לסחור בדרך חבי כמעט רגע חבי כמעט רגע חבי כמעט רגע חבי כמעט רגע חבי כמעט רגע
חמי, בוא בחדריך וסגור דלתך בעדיך, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי, וב בשבט, תשפ"א, 19 בינואר 2021, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי ועם הנתונים הקשים של הקורונה, מצד אחד חיסונים, עוד ועוד מתחסנים, ברוך השם, ומצד שני קצב התמותה מקורונה, בחודש האחרון, בחודש ינואר, הוא הגבוה ביותר מאז פרוץ המגפה. הנה קצת נתונים שהם כבר לא עדכניים, הם רק מאתמול בערב, מאז לצערנו המספרים עלו. מתחילת החודש ועד אתמול, מתחילת חודש ינואר, הנתונים הם לפי חודשים לועזיים, נפטרו בישראל 647 בני אדם שנדבקו בנגיף וחלו. אם לא יירשם שינוי אחד במגמה, צפוי חודש ינואר חלילה להסתכם ביותר מ-1,000 מתים, גבוה יותר מחודש אוקטובר, אז נפטרו בישראל 970 בני אדם שנדבקו בנגיף. עידו אפרטי מדווח שפחות מ-10 חודשים מאז שדווח מקרה המוות הראשון מקורונה בישראל, ב-20 במרץ, חצה אתמול מניין המתים מהמגפה את קו ה-4,000, אנחנו כבר הרבה נפטרים לצערנו אחרי זה, אבל 4,000 זאת נקודה, זה ציון דרך, ובשבועות האחרונים קצב התמותה הוא של כ-50 מקרי תמותה מדי יום, 40-50, בממוצע, מאז שפרצה המגפה, היו מדי חודש יותר מ-400 מקרי מוות, כ-11 ממספר המתים, 11% ממספר המתים בשנה סטנדרטית, לפני הקורונה. בבתי החולים קשה למצוא נתון חיובי שמרמז על העתה במספר מקרי התמותה מהנגיף. 1,130 מבין 1,989 מאושפזי הקורונה, נכון לאתמול, הם במצב קשה. 317 מהם במצב קריטי. אלה לא רק המספרים הגבוהים או נתוני השיא שמטרידים את ראשי מערכת הבריאות בישראל, הפעם, בניגוד למרבית תקופת המשבר, מתווספת לכל מקרה תמותה גם תחושת החמצה כבדה, נוכח הידיעה שמבצע החיסונים בעיצומו. כמעט חודש עבר מאז שהחל המבצע, ו-24% מאוכלוסיית ישראל כבר חוסנה במנת החיסון הראשונה, ועוד כבר קרוב ל-4% במנה השנייה, אבל הדבר עדיין לא ניכר במספרי המתים או החולים, במערכת הבריאות ובציבור הרחב ממתינים בדריכות לכל סימן או רמז לאפקט החיסוני המיוחל. קל לנסות, וזאת נקודה מאוד, מאוד חשובה ומצערת ומזעזעת, קל לנסות להתנחם בסרטוט פרופיל הנפטר הממוצע כאדם קשיש, בעל מגוון מחלות רקע, שימיו היו ספורים גם ללא מחלה. לא שזה, כן, כל נפש מישראל, כל אדם שנפטר זה מזעזע, אבל לפעמים מרגיעים את עצמנו ואומרים, טוב, זה אנשים שגם בלי הקורונה, הם חיים, היו בגיל, איך אומרת הבדיחה, 119, וביום האחרון של השנה 119, שמאחלים ביום ההולדת 120, שיהיה לך יום נעים, כן? אבל לא. על פי, גם ככל הנראה, מבין 4,000 המתים, רבים היו יכולים להמשיך לחיות את חייהם באיכות חיים גבוהה למשך שנים ארוכות, לפי נתוני משרד הבריאות. מבין כ-4,000 מקרי התמותה מקורונה, 19 הם בני קרוב, הם בני פחות מ-30, 22 מקרים הם בקרב בני 30 עד 39, בקבוצת הגיל של בני 40 עד 49 נרשמו 50 מקרי מוות, בקרב בני 50 עד 59 הגיע המספר ל-200, 524 מקרי תמותה, כשמינית מסך הנפטרים, הם בקרב בני 60 עד 69, 524 מקרים, ואילו בקרב בני ה-70 עד 79 הגיע מספר הנפטרים ל-978, כלומר קרוב ל-1,000 נפטרים, בני 70 עד 79. מספר המתים הגבוה ביותר, כשליש, אכן נרשם בקבוצת הגיל 80 עד 89, ועמד על 1,349 נפטרים, ובקרב בני 90 ומעלה, הוא הסתכם עד כה ב-810 נפטרים. כאמור, כל הנתונים נכונים לאתמול. צריך להוסיף לכל קטגוריה עוד כמה נפטרים לצערנו, ובעיקר לצערנו להוסיף נפטרים לקטגוריה הצעירה מהימים האחרונים. מחלות הרקע שהופכות שכיחות יותר עם הגיל מהוות גורם סיכון להידרדרות המחלה ובמקרים מסוימים לתמותה, והן מאפיינות חלק גדול ממקרי המוות. אצל חלק מהישראלים הידיעה הזאת משחררת אנחת רווחה, אבל לא בהכרח בצדק. מחלות רקע אינן גזרת מוות. בישראל של 2021 חיים מיליוני ישראלים, מבוגרים ומבוגרים פחות, חיים ארוכים ומלאים בחסות משטר תרופתי מתאים, מעקב, רפואה חדשנית, מחלות כרוניות כמו סוכרת או יתר לחץ דם, הן בנות בית כמעט בכל משפחה ישראלית מורחבת. ואין סיבה לא לחיות איתם. יש תרופות, יש, איך הוא כותב, משטר תרופתי מתאים, אבל האנשים האלה יכולים לחיות שנים רבות באיכות חיים גבוהה, מגפת הקורונה, כל המחלות האלה התגלו כמשמעותיות וגורליות יותר על פי נתוני משרד הבריאות, מאשר לפרופיל מחלות הרקע בקרב הנפטרים מקורונה, למעלה מ-1,300 מהם, שהם 33% סבלו מיתר לחץ דם, 25% סבלו מסוכרת, 21% ממחלות לב, ועוד נתונים שצריכים לגרום לנו לרוץ להליכון הבוקר הזה, או ללכת בחוץ, או סתם לאכול פחות. מכל מקום, נסיים בחתך הגיאוגרפי של מספר הנפטרים הגבוה ביותר, הוא נרשם בירושלים, שם נפטרו 550 בני אדם שנדבקו בנגיף, אחריה תל אביב עם 209, חיפה עם 164, במקום הרביעי והמפוקפק בני ברק עם 157 בני אדם. הבוקר בעיתון המבשר, הכותרת הראשית היא, הנגיף מכה בציבור החרדי בקנה מידה מבהיל, אחוז החולים הקשים מהציבור החרדי גבוה פי ארבעה מהמגזר הכללי. עכשיו לצערנו, ובאמת למרבה הבושה, המבוכה, דווקא ציבור של שומרי מצוות, של חסידים, אנשי מעשה, אנשים שאמורים להיות הראשונים להקפיד ולהישמר בכל פיקוח נפש וספק ספיקה של פיקוח נפש, דווקא הם מתנהגים להפך לגמרי. זה מיעוט, צריך לזכור את זה גם בימים הקשים האלה, הרוב שומר, אבל עדיין זה מיעוט שמחייב התייחסות, זה לא קומץ קטן, ואחרי הנתונים הקשים האלה, ואחרי המציאות המביכה, אני רוצה לפתוח במאמר שמתפרסם הבוקר ביתד נאמן, הכותב הוא הרב שאול לרנר, והכותרת היא לא ייתכן להמשיך כרגיל. שום דבר לא יכול היום להיות כרגיל. אי אפשר להמשיך כעת כאילו לא קרה כלום. אי אפשר לעסוק בזוטות וגם לא בגדולות במצב כזה. כמה וכמה אנשים ונשים, ביניהם גם לא מעט צעירים, נעדרו בשבוע החולף מהעולם לא עלינו ולא על כל ישראל, באותירם אחריהם ים של יגון וכאב בלתי נגמר. כמה וכמה אנשים ונשים, ביניהם גם צעירים, אבות ואימהות, מצויים במצב קשה ובני משפחותיהם מייחלים לרחמי שמיים מרובים. לא ייתכן, פשוט לא יכול להיות שנמשיך כאילו לא קרה כלום. את החובה המוסרית והיהודית של כל אחד ואחד ושל כל ציבור וציבור כלפי עצמו וכלפי זולתו להתעורר בתשובה ולפשפש במעשים למול יד השם ואצבע אלוקים שפגעה בכל כך הרבה משפחות ונפשות. כל אחד יודע לבדו, וכבר מעוררים ועוררו על זה גדולי ישראל. אבל גם בפן המעשי, היומיומי, המצב הנוכחי מציב לפנינו, לפני כל אחד מאיתנו, רמזור אדום בוהק בקריאה לעצור ומיידית את שגרת החיים הנורמלית. במצב שבו הריכוזים החרדיים מצויים בתחלואה גדולה, אסור לנו להמשיך כאילו לא קרה כלום. אסור לנו להמשיך במציאת האשמים אצל שונאי הדת ומלבי ההסתה האנטי-דתית בניצול המצב. אסור לנו להתחפר בתירוצים של אזורים צפופים ותנאי מחיה שונים, גם אם הם תירוצים נכונים לגמרי. אסור לנו להשלים עם מצב כזה. לא ייתכן שדווקא אצלנו, נושאי שם שמיים, מקדשי ערך החיים של כל רגע ורגע עד נשימת אפו האחרונה, יוכל להתרחש מצב כזה. לא ייתכן שדווקא אצלנו לומדי התורה, ההלכה והשולחן ערוך יוכל להתרחש מצב נוראי שכזה, של יותר חולים, יותר מאושפזים וכל כך הרבה נעדרים, לא עלינו, נפטרים. ואם זה חס ושלום קורה, צריך לצעוק לעצמנו לעצור. לא ייתכן בשום אופן, לא יכול להיות שדווקא בציבור החרדי, שגם היו בו יותר מאומתים וחולים ביחס לשאר חלקי האוכלוסייה, וגם יש בו הכי הרבה אוכלוסייה בסיכון המסתובבת בתוכו, שדווקא שם אחוזי המתחסנים לטובת עצירת המגפה יהיו נמוכים יותר מבשאר האוכלוסייה. המצב הזה לא יכול להתקיים, אין מצב שציבור של שומרי תורה ומצוות יותר מזלזל חלילה וחס בערך החיים של כל אחד ואחד מתוכו, בפרט של הזקנים והמסוכנים. לא ייתכן, זה הפוך לגמרי מכל ה-DNA שלנו, מהיסוד הבסיסי שעליו גדלנו והתקדשנו בכל הדורות. בוודאי שלא ייתכן שבתוך הציבור החרדי, השואף לקידוש שם שמיים בכל מאודו ונפשו, יהיו כאלה שיזלזלו במופגן בהנחיות הבריאות הידועות המקובלות אצל כל ברי אנוש בעולם כולו. זה פשוט מופקע שיכול להיות שיש אנשים שבתוך מצב של מגפה מתפרצת שכזאת, יעשו אירועי שמחות והתקהלויות מרובות משתתפים ללא אמצעי זהירות, כשהתוצאות שלהן מדברות בעד עצמן במספרים של חולים ונפטרים, זה פשוט מופרך לגמרי. וממשיך הרב שאול לרנר במדור הדעות של יתד נאמן, בתחילת הקורונה, ששבו והתריעו מרנן ורבנן גדולי ישראל על החובה לשמור מכל משמר את כללי הזהירות שלא יוזק ושלא יזיק, ותוך כדי התחזקות בתורה ובתפילה בכל מצב. מאז ועד עתה שבו והתריעו רבותינו בכל עת מצו, שבד בבד עם חובת ההתמדה והקביעות בכל ענייני חלקי התורה והמצוות, הרי שגם החובה של השמירה והזהירות היא חלק בלתי נפרד מכל חלקי התורה והחיים. לצערנו הגדול, כבר מעת תחילת הנגף שיצא, קמו אותן קבוצות של מתחכמים בעיניהם, מבחינת לא יעלה ולא יבוא, שכל מה שיוצא מפיהם ומפי כתבם של מרנן ורבנן, הם מיד בצד השני. במסע תעמולה בלתי פוסק הם יצאו כנגד כל הוראה של רבותינו. כך גם כעת, כאשר מרנן ורבנן פרסמו בפה מלא ובהוראה מעשית על עצמם, את החובה והצורך שכל אחד יתחסן למען עצירת המגפה, קמו להם אותם אנשים ללחום בעצירת המגפה, לדידם של אותם צעקנים ריקניים, ככל שיהיה גרוע יותר, כך ייטב עבורם רחמנא ליצלן. אבל אנחנו, שלא שם חלקנו כהם, שיודעים את הערך של מלך חפץ בחיים, שמוכירים כל רגע של חיי תורה ומצוות, ויודעים שאיסור שלא תרצח ואביזריו, אפילו בגרמה, ומגימל החמורות של יערג ואל יעבור, ומבינים בסוגיית אי חידה מחילול השם, לא אמורים ליפול במסע התעמולה הרק הזה, שמגבב את כל השקרים והקונספירציות וההזיות של כל נעדרי הדעת בטבל, אל מספר חוברות מלאי בליל מלל נעדר כל חשיבה והיגיון. במצב הקשה הנוכחי של התפרצות המוטציות, שכולנו מקווים ומתפללים שזה יהיה סוף תקופת המגפה, תודות למתנה המופלאה של, שקיבלנו מן השמיים בגילוי האמצעי לבלימתה, חובה עלינו יותר מכל לחנך את עצמנו ולהראות כבל עולם ומלואו, כי חפצי חיים אנחנו, ומה שעומד בראש מעיינינו הוא קיום ההלכה למעשה של כל חלקי התורה, כולל בחיובי השמירה על חיי זולתנו באופן הקיצוני ביותר. זאת ההזדמנות המעשית, אולי האחרונה שלנו, להשריש בתוכנו את הלימוד שלמדנו על גודל קדושת ערך החיים וחובת הזהירות של, על חיי זולתנו ושלמות נפשה ושלמות גופם. דווקא עכשיו מוטל עלינו לתת קווץ' אחרון נוסף בזהירות יתרה שלא לגרום להיות חב לאחריני ומכשול הרבים יחד עם החיסון שיסייע בבלימת המגפה. יתד נאמן, הבוקר דברים מאוד מאוד ברורים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחריה עם המאיר.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חי תמיד
חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו.
1-700-417, מורשת
איתן. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד.
הנחה בארנונה זה כמו אוויר לנשימה לעסקים. אנחנו ממשיכים להיות קשובים למצוקת בעלי העסקים הקטנים והבינוניים. העסק שלכם נפגע פגיעה ניכרת? אתם זכאים להנחה של 95% בארנונה עד יוני 2021. הזכאות תיבחן אחת לחודשיים כפוף למענק מרשות המיסים. פרטים באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים או במוקד כוכבית 3569. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
לטיסה לחול צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. בחורף הזה התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי כביסה, בהנחות ענקיות. חיסול מלאי החורף, עכשיו במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי שלינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
הבחירות לכנסת ה-24 קרבות. כדי שתוכלו להצביע במקום מגוריכם, זה הזמן לוודא כי הכתובת שלכם מעודכנת בפנקס הבוחרים. לבירור, חייגו חינם 1-800-222-290 או שילחו את מספר הזהות שלכם כולל ספרת הביקורת ותאריך הנפקת תעודת הזהות במסרון למספר 050-808-5500. כתובתכם אינה נכונה? תוכלו לעדכן אותה עד 28 בינואר תתוו בשבט תשפ"א באתר רשות האוכלוסין וההגירה. מגיש משרד הפנים.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חזרנו מהפסקת הפרסומות, בוקר טוב עם המאיר.
בוקר טוב ידידיה,
תעודדי אותנו.
טוב שבכך אתה מתחיל, כי בדיוק חשבתי וואו, צריך להרגע, צריך להגיד מילים טובות, ו אני אישית באמת במין תקופה כזאת, במין תחושה כזאת, חדש, סביב כולנו, כל רגע מקבלים איזו הודעה להתפלל על זה, להתפלל על זה. ופגשתי איזו אישה ואמרתי לה, וואי, כל כך הרבה מקרים, כל אחד קרוב לאיזה משהו שקשה, ואז היא מתחילה לספר לי את המקרה שהיא קורה, אני אפילו לא, שתיים לא היינו עם מסכות ואני מהנהנת לה, אפילו לא כל כך ידעתי, כבר הלב שלי כבר לא יכול היה לשמוע, זה כבר, זה כבר לא העניין של האוזניים ששומעות, זה הלב ששומע. ועוד יותר מזה, הבתים, איך אמרה לי אחת הבנות שלי, אותך, אסתר אמרה לי השבוע, אמא, זה לא חופש, זה סגר, שהמשמעות של זה זה שהילדים בבית מתבשלים במיץ של עצבם כל היום הזה, עוד יום ועוד יום ועוד יום. היא עשתה את זה, האמת היא, קצת לפני הסגר הרשמי, אבל באמת אם רוצים לשמור, זה אומר, לא יוצאים סתם לבתים של חברים, לא מעבר למטלות של הלמידה וכו', זה בהחלט מאתגר כשילדים כל היום רק עם עצמם. זה גם נחמד, ואפשר להגיד על זה הרבה דברים טובים, וזה לומדים מפה יחסים בין אחים, וכל מיני אתגרים של איך מעבירים יום, ומה עושים כשמשועממים, ומה עושים כשלבד, ואיך יודעים לחיות ביחד, ואיך אפשר לעזור בבית. באמת, כל הדברים שהם נפלאים ונהדרים, אבל יש גם באמת את הקושי הזה של כל היום במיץ של עצמנו, זאת אומרת, נחמד וטוב להיות בבית, יודעים קצת לצאת. אז א', באמת, באמת, כדאי מאוד, גם כשחורף וגשום וקר, להתעטף היטב במעילים חמים וטובים, צעיפים, כפפות, מה שצריך, כל האביזרים, מסכה, נגד גשם, ולצאת קצת לטבע, התחילו כלניות, התחילו רקפות, לכל אחד יש איזושהי פיסת טבע ליד הבית, איזשהו, לקחת קצת אוויר, לנשום קצת אוויר פסגות, באמת להתאוורר במובן הכי פשוט של המילה, להתאוורר. אי אפשר כל היום להיות בזה. ואז מתחילים, מה עושים? רבים, ואז ההורים מתעצבנים נורא, כי אפשר לסבול את המריבות האלה. ואתה תהיה פה, ואתה תהיה שם, אבל זה לא מוביל לשום דבר יותר טוב, כי זה אותו, זה על אותו, על אותה סקאלה כל הזמן. ויציאה לא גרנדיוזית, לא צריך פה שום דבר מיוחד. סתם יציאה קצת לרוץ, קצת ריצה, קצת קפיצה, קצת לנשום אוויר, קצת לראות פרחים ועצים, ובאמת גשם, להרגיש אותו, לחוש אותו, להירטב ממנו קצת. זה טוב, זה בריא, זה יכול ככה לרענן ולחדש את המערכת, גם לילדים, וגם למבוגרים, וגם למבוגרים מאוד, זה טוב. זה יכול באמת לעשות את היום ליום אחר, אפשר לעשות איזשהו טיול קטן ליד הבית, איזושהי הליכה קטנה וקצרה, זה ככה עצות פרקטיות לימים שהם גם הדברים הבנליים והפשוטים האלה, לפעמים בורחים לנו מהראש מרוב מה? קוצר רוח ועבודה קשה. זה מדהים איך הפרשת השבוע שלנו, וזה באמת מתחילה מהמצב הזה שאדם לא כל כך שומע, לא כל כך מכיל, לא כל כך מקוצר רוח, קוצר רוח, לא בדפי של קורונה שהוא לא יכול לנשום, אלא באמת מעומס, עומס כזה. אנחנו לא רוצים להיות במצב הזה. רוצים לנשום, אנחנו רוצים להיות באורך רוח, אנחנו רוצים להיות בפתיחות, במצב שהוא יותר טוב. וזה לא קל לנו עכשיו, צריך להשקיע בזה. אם בימים כתיקונם זה מאתגר, אבל זה יותר אפשרי בימים האלה, כששמועות מכל מקום, וחדשות מכל מקום, ופה חיסון ופה פחד, ועוד מישהו להידבק, ופה גם השמש לא כל כך מאירה לנו בימים האלה, ברוך השם, הגשם מאיר לנו. אבל השמש, מה לעשות? הגשם הוא חשוב וטוב, אבל לא יודעת, אם אנשים כמוני, אז אני צריכה קרני אור, זה עושה לי את זה. אז בימים כאלה גם להיות מסוגלים באמת לראות, להתחבר אל הברכה, להיות בטוב, לראות איך אנחנו יכולים להיטיב עם מי שסביבנו ועם עצמנו. אם זה באמת בנתינה, בעזרה, בלחשוב על האחר, גם הילדים יכולים, מעבר למה שעושים בבית, כל יום משהו אחד, כל ילד, משהו אחד קטן או גדול, חסד, משהו של חסד, לשלוח משהו למישהו, להכין משהו למישהו, לכתוב משהו למישהו, לטלפן משהו, כל אחד יחשוב משהו אחד של חסד. אפשר משהו קטן לילדים קטנים ומשהו יותר גדול לילדים יותר גדולים, אבל באמת כדי שמעבר לנתינה ביתית שהיא כל כך חשובה ומשמעותית, והבית הוא הזדמנות להמון חסד, באמת המון חסד, אין חסד כמו בבית, זה המקור והבית מקדש לחסד. אבל כן לחשוב גם על משהו, מה אנחנו כמשפחה, או אנחנו כיחידים במשפחה יכולים לתרום ולעזור למישהו אחר, ואני חושבת שלכל אחד יש בסביבתו, אם זה משפחה שחולה, אם זה משפחה שמבודדת, אם זה יולדת שלא כל כך מפנקים אותה עכשיו, אם זה אנשים מבוגרים שאולי צריך ללכת להביא להם עיתון, או לקנות להם, או לעשות להם וזו הזדמנות מצוינת, נכון פחות לומדים מתמטיקה, נכון פחות לומדים פיזיקה, נכון פחות לומדים, אבל ללמוד חסד זה חתיכת מקצוע. זאת אומרת, זה משהו, זה ערך שהוא מאוד חשוב ומשמעותי לחיים, ולכן בט"ו בשבט פעם היו נותנים תעודות, פעם. אז בט"ו בשבט הזה אנחנו יכולים לציין מקצועות אחרים בתעודה, אבל ביניהם באמת חסד ונתינה, גם ביתית וגם חיצונית.
כן, ואיך זה, שזה לא יהיה רק, טוב, זה באסיפות הורים יותר, יש פוטנציאל, אבל לא מממש את מלוא הפוטנציאל, לא בתעודות, זה יותר נאות.
פוטנציאל לחסד יש לכולנו, כי אנחנו מזרעו של אברהם אבינו, שהוא היה מקור החסד, אז פוטנציאל יש, ועכשיו בואו נראה באמת, שנזכה ליישם את זה באמת, לעשות עם זה.
טוב, רצית קרן אור מלטפת משמיים, אז הנה אני נותן לך אחת כזאת, באופן מוזיקלי, ובאמת יש לפעמים קורה ששיר, א', שיש, אתה מגלה כישרון חדש ומרענן, וגם השיר עצמו מגיע בתקופה זאת אומרת, צריך לדעת גם איך לתזמן את היצירה, גם אם אתה מוכשר, ואת כבר מבינה לאן אני מוליך כנראה, למשה פלד, לשיר שבקבוצה המשפחתית שלנו הוא מאוד מצליח, נכון? אפשר להגיד ככה.
הגיע לדירוג
גבוה. והנה המילים של הפזמון, שרק יבוא אותו היום, שרק יבוא, וכל הרחובות ילבשו חג, שתעלה אותה תפילה שתעלה, ותחבר אותנו אל מקום חדש. אז זה השיר שנשמע.
באמת נפלא מאוד. הניגון הוא כל כך מתאים למילים, והוא באמת ממש משתלב נפלא בימים אלו.
אז הנה, בואו תשמעו ותיווכחו. תודה רבה, אמא מאיר, ואמא מאיר בגוגל, לשמוע שוב את ההקלטה ועוד תכנים. להתראות.
תודה, להתראות. שלום, שלום.
דבני יקירי, כי שומר אני את כל שבילי תלאות הדרך שתמיד עברת. ואין מילים בפי לתאר אהבתי אליך בן יקר, אוצרו של אבא. על כיסי יושב ומחשב כל צעדיך, גם אם רב הנסתר על הנגלה. חכה ליום בו תתגשם אהבתנו, ובאחלי אבוא ואראה. שרק יבוא אותו היום, שרק יבוא, בכל הרחובות תלבשו חג, שתעלה אותה תפילה שתעלה, ותחבר אותנו אל מקום חדש. שרק יבוא אותו היום, שרק יבוא, בכל הרחובות תלבשו חג, שתעלה אותה תפילה שתעלה, ותחבר אותנו אל מקום חדש. מכיר אתה אבי בכל קשיי הדרך, ורוצה אתה בהם לחכם שם. ובכל מאודי מכוון אליך אבא, גם מתוך הערפל של העולם. וברגעי הירידות שם התקרבו דרכנו, נחזק ידיי, שלח לי הסולם. חכה ליום בו תתגשם עתירתנו, ואבוא אליך יחד עם כולם. שרק יבוא אותו היום, שרק יבוא, בכל הרחובות תלבשו חג, שתעלה אותה תפילה שתעלה, ותחבר אותנו אל מקום חדש. שרק יבוא אותו היום, שרק יבוא, בכל הרחובות תלבשו חג, שתעלה אותה תפילה שתעלה, ותחבר אותה. יום חדש. שרק יבוא בכל הרחובות תלבשו חג, שתעלה אותה תפילה שתעלה ותרומם אותנו אל מקום חדש.
משה פלד כתב, הלחין ושר את השיר החדש והמקסים הזה, והעיבוד הוא של ארה לנחשוני. אנחנו יוצאים עכשיו 7:40 להפסקת פרסומות, אחריה לבחירות הערב לראשות הבית היהודי.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר. סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל, אורביטול פרוטקטיב סולט, משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. אורביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובד חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים, באישור בד"ץ העדה החרדית. הבחירות לכנסת ה-24 קרבות. כדי שתוכלו להצביע במקום מגוריכם, זה הזמן לוודא כי הכתובת שלכם מעודכנת בפנקס הבוחרים. לבירור, חייגו חינם 1-800-222-290 או שלחו את מספר הזהות שלכם כולל ספרת הביקורת ותאריך הנפקת תעודת הזהות במסרון למספר 050-808-5500. כתובתכם אינה נכונה? תוכלו לעדכן אותה עד 28 בינואר תתוו בשבט תשפ"א באתר רשות האוכלוסין וההגירה. מגיש משרד הפנים.
לטיסה לחול צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. בחורף הזה התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי כביסה, בהנחות ענקיות. חיסול מלאי החורף, עכשיו במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
המסורת שלנו, גפילטה ווייט פיש אושן גורמה, זה עונג שבת לכל המשפחה. אושן גורמה, המותג האמריקאי בחשרות בדעת צעדה חרדית, להשיג בחנויות הנבחרות וברשתות המזון.
אושן גורמה.
פעמיים כי טוב, גם זוכים בפרסים וגם עושים טוב לאחרים. פעילות לזכות לעשות טוב של קוקה קולה יוצאת לדרך. רוצים לזכות ב-iRobot, אוזניות AirPods, רחפן ובעוד פרסים שווים? איספו בקבוקי פלסטיק ופחיות ממגוון משקאות מותג קוקה קולה עם הספרות המודפסות עליהם. הרכיבו את הקוקה קודים ותוכלו להיות הזוכים המאושרים. פרסים חדשים מדי שבוע. רוצים לעשות טוב? תוכלו לתרום מחשבים משומשים בשיתוף היוזמה הלאומית מתחשבים של הפורום הכלכלי חברתי. פרטים נוספים בטלמסר, כוכבית 5475. הפעילות מתקיימת מכ"ב בכסלו עד כ"ב בשבט, כפוף לתקנון. קוד שבועי נפרד לכל פרס. הפרסים מתחדשים מדי שבוע ביום ג' בשעה 10 בבוקר. קוקה קולה, הטעם האמיתי.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 43 עכשיו, וכתובת המייל שלי לתגובותיכם היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. היום פריימריז למפלגת הבית היהודי, לראשות המפלגה. הערכה היא שאם חגית משה תנצח, היא תחבור לבצלאל סמוטריץ', אם ניר אורבך ייבחר, הוא כנראה יחבור לבנט, ידידו הטוב. הנה דברים מעניינים שכותב ברל קרומבי על הבחירות הללו. הוא כותב, למרות שזו מפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה באף סקר, הבחירות הערב מעניינות בעיקר בגלל מה שהן מסמלות. הציונות הדתית עברה בשנים האחרונות משברים ומהפכים רבים. מה שיזכרו מהעידן האחרון כנראה יותר מכל דבר אחר, הם המאבקים בין בנט וסמוטריץ'. ולא שלא היו בעבר כבר מאבקים בין כל מיני גוונים בציונות הדתית, מצד אחד אברום בורג, שמגיע מהציונות הדתית, לצד השני הרב חנן פורט. אבל הפעם ניצבו משני הצדדים המייצגים האולטימטיביים של הוויכוח שחוצה את המגזר הדתי-לאומי. מצד אחד ההייטקיסט, הלייטי מרעננה, ומהצד השני המתנחל החרדלי מקדומים. מצד אחד זה שאומר שהדבר הכי חשוב הוא להתנחל בלבבות, כמעט בכל מחיר, ומהצד השני מי שמוכן להתעקש על הערכים שלו, גם אם יהיה החבר כנסת הכי מוקצה במשכן. טוב, סמוטריץ' כבר מזמן לא חבר כנסת הכי מוקצה במשכן, אבל הוא מתעקש על הערכים שלו. כבר שנים רבות שהשאלה מהי ציונות הדתית, מהי, האם עם תורה ארץ או תורה עם ארץ, כלומר מה עומד ראשון, עם ישראל או תורת ישראל לא הייתה חדה יותר. ואז מגיעה חגית משה, אותה אישה שמייצגת כביכול את המפדלניק של פעם, שכל כך אהבנו ללעוג לו, אישה שגדלה בבאר שבע ולא מתביישת להדליק נר לבבא סאלי, ולדבר על ערכים ומצוות כמו שמירת שבת, או אף חלילה מכך על אמונת צדיקים, שבלשכה של התלויה תמונה של הצדיק הירושלמי רב אשר פרוינד, והיא מספרת בעיניים נוצצות לכל מי שמגיע ללשכה, איך הצדיק הזה ברך אותה והיא נושעה בזכותו, אישה שלא מתביישת בדתיות שלה, אבל גם לא מבטרת על עם ישראל. וזאת אולי תהיה התשובה לתהליך המורכב והבלתי פתור שעברה הציונות הדתית בשנים האחרונות, כותב קרומבי, בין אלה שכל מה שמעניין אותם ומה יגידו עליהם באזור חיוג 0-3, או אגב 0-9 אפשר להוסיף, האזור חיוג שבו גר בנט, לבין אלה שלא מוכנים להתחשב במה יגידו עליהם שם, ואולי בסוף, אחרי שנפתלי בנט והילד שקד עזבו את המגזר, יקום כאן דור חדש שמדבר על עם ישראל, אבל לא ממקום של מוותר על ערכים, אלא כזה שרוצה לחבר את עם ישראל לערכים האלה, דור שיבין באמת שיש מקום לכל אחד מצדדי המשולש, ובלי שלושתם הוא לא עומד. תורת ישראל, עם ישראל, בארץ ישראל. ומעניין לעניין באותו עניין, דברים חשובים שכותב הרב עמיחי אליהו בהקשר הזה. אני מרבה לצטט פה את מוטי קרפל, איש הגות, איש רוח, אבל מאמר אחד שלו לאחרונה לא ציטטתי כאן, אלא די הביך אותי אפילו, לא רק שלא ציטטתי, אלא נבוכתי כקורא, מאמר שבו הוא מסביר לבצלאל סמוטריץ' שהוא בעצם מפריע לנפתלי בנט לקרב את הציבור הכללי לתורת הרב קוק. אז הנה, ברוך השם, הרב עמיחי אליהו התגבר על המבוכה וענה למאמר התמוה הזה של מוטי קרפל, והוא כותב כך, 6 שנים עברו מאז לבש נפתלי בנט זקן של היפסטרים, וטבע בסדרת סרטונים את המטבע הלשון, לא מתנצלים. אתם זוכרים את התשדיר הזה? לפעמים נראה ששום דבר לא השתנה בצורך של אנשים בציונות הדתית להתנצל על מי שהם ומה שהם מייצגים, להסתיר את הערכים שלהם תחת מסכה שתהיה מקובלת יותר בתקשורת הישראלית. עבר שבוע מאז מאמרו של מוטי קרפל שטען, ציטוט, שהדתיים בעצם הווייתם מסתירים את האור של תורת ישראל. ואני קורא שוב ושוב את הכותרת הזאת ותועל לעצמי בכל. האם זה מה שחושבים אנשי הרוח בציבור הדתי-לאומי, וקרפל הוא בפירוש איש רוח, מה יחשוב נער בישיבה תיכונית ומה המסר שעובר לנערה נורמטיבית באולפנה? האם לדידם הבבא סאלי, חלילה, גם הוא מסתיר לעם ישראל את האור של השם? האם הרב קוק שהיה לבוש בחליפה, במעיל ארוך ובספודי, גם מסתיר את אור השם בעולם? האם הרב גרוסמן ממגדל העמק מסתיר את אור השם בעולם? הרב לאו, הרב הבר, זכר צדיק לברכה מהארגון של תרומת מתנת חיים, הרבי מלובביץ, זכר צדיק וקדוש לברכה. האם האבא שלי, הרב שמואל אליהו, כותב הרב עמיחי אליהו, מסתיר את אור השם? המסרים שאני שומע בדבריו של מוטי קרפל הם א', בני אדם, ובעיקר חילוניים, אינם מסוגלים לדון לגופו של עניין או לגופו של אדם. הם צריכים שהוא לא ייראה כמו שהוא נראה כדי שיוכלו להקשיב לו. ב', המסורת היהודית איננה רלוונטית לציבור החילוני מסורתי במדינה. צריך לעטוף אותה בפלורליזם, בפרגמטיזם, שבדרך הטבע אינם יכולים להתקיים באישיות כמו בצלאל סמוטריץ'. זאת על מנת שאנשים יסכימו לבלוע את הגלולה המרה, התוכן היהודי שגם מוטי קרפל ודאי רוצה בו. ג', עמידה על עקרונות רלוונטית רק אם היא לא תפגע בך בקבוצות ההשפעה. אלו שהסמיכו את עצמם לקבוע מה נכון ומה לא נכון, מה מוסרי ומה פחות. למרבה ההפתעה, לדעת קרפל, הדרך לחבר בין ציבורים במדינת ישראל היא אך ורק בוויתור יחסי על אידיאולוגיה וערכים, באמצעות טשטוש שיאפשר לציבור גדול ביותר בישראל להיפגש עם האור של הציונות הדתית, משום שהדמות היהודית מאיימת כביכול על החילוניים במדינת ישראל. בהנחת היסוד הזאת מניח קרפל שהציבור החילוני במדינת ישראל לא מעוניין בקשר עם היהדות והמסורת, לא מוכן להיפגש עם דמויות עם מראה תורני, כי האור מגיע דווקא דרך דמויות חילוניות במרכאות. אלא שגם אם קיים ציבור קטן שכזה, הציבור החילוני שאני מכיר שונה לגמרי, יש לו כבוד למסורת, יש לו סקרנות ואהבה ליהדות, וילמדו על כך שיעורי התורה שמתקיימים גם בצפון תל אביב, והם מלאים עד אפס מקום, ולמרבה ההפתעה מוסרי השיעורים עטורים בזקן, וחלקם אפילו חובש כיפה שחורה. בנוסף, יש במאמר של מוטי קרפל הנחת יסוד שיש סתירה בין פרגמטיזם ומקצועיות להיותך איש תורה. לא זו בלבד שבצלאל סמוטריץ' הוכיח בשנות כהונתו בכנסת שהתיאוריה הזאת לא נכונה, הוא הוכיח מקצועיות ויכולות פרלמנטריות יוצאות מהכלל. ההנחה הזאת במובן מסוים היא נבואה שמגשימה את עצמה, במקום לייצר מחויבות עמוקה יותר אצל אנשי התורה, היא מזמינה כלפינו וקרבינו בנוניות. לכן, כותב הרב עמיחי אליהו, לא זו בלבד שאני לא מקבל את הגישה הזאת של קרפל, להבנתי כאן תמון הבסיס לשבר הזהותי שקיים במגזר הדתי-לאומי, השבר שמתבטא, אחת, בחוסר היכולת לעמוד על הערכים שלך ולהילחם עליהם, לכן אתה תמיד מוצא את עצמך בעמדת מתנצל, כפי שזיהה זאת דווקא נפתלי בנט בעבר, ראינו זאת בגוש קטיף, בהמונה, באירועים רבים נוספים. שתיים, הנוער שלנו בחלקו הגדול לא מחובר לרעיון הציוני הדתי, ואין לו מושג מה זה בעצם אומר, בין היתר בגלל הטשטוש, החולשה הרוחנית והוותרנות שמולבשים בכסות רוחנית, אף אחד לא מוכן להתחבר לאנשים פריירים בלי עמוד שדרה, ושלוש, ממילא נוצרת המערכה הבאה, חוסר היכולת להקים מחנה פוליטי אפקטיבי שידבר בשם אותם ערכים. כולם נפוצו לכל עבר, ונותרו כמה כותבי מאמרים שחושבים שהציבור יתכנס סביב רעיונותיהם היפים. אני לא כופר בצורך שמעלה מוטי קרפל לגשר בין שפת בית המדרש לשפת הציבור בישראל. אני לא רואה שום קדושה ביצירת חסמים שאין בהם צורך. אדם לא צריך להתלבש מוזר ולדרוש מהציבור שיסתכל בתוכן הפנימי ולא בנראות של הקנקן. גם בעיניי יש משמעות גדולה לנראות, יש משמעות להגשה, למראה החיצוני. כל עוד המראה הזה משרת את התוכן ולא מסתיר אותו. כל עוד הוא משמש לגשר ולא הופך להיות מסכה שמעלימה לגמרי את התוכן הפנימי. ההתמודדות לכן הוא מסיים של בצלאל סמוטריץ' היא בשורה חינוכית ולא רק פוליטית. יש בה בשורה אמיתית לקבוצת איכות שקצת איבדה את דרכה, לא רק משום שהוא מציב מודל של איש תורה ערכי ומקצועי כלפי הנוער, אלא משום שההצלחה שלו תציב מודל כלפי כולנו, אנחנו שלא תמיד מאמינים בצדקת הדרך שלנו, ולא חדורים להט, תשוקה ואמונה בערכים שאיתם אנחנו מגיעים לחברה בישראל. חיבור של בצלאל סמוטריץ' עם אחרים צריך לעשות מתוך שמירה על הזהות המיוחדת שצמחה בציונות הדתית, ומתן אפשרות לאחרים להרגיש חלק מהזהות הזאת. אני מאמין גדול באחדות וחיבורים שווים, אבל את הערכים שלי אני לא מסתיר, ועל הדרך שלי אני ממש לא מתנצל. הרב עמיחי אליהו במאמר ארוך אבל יסודי מאוד שבו הוא מסביר למוטי קרפל, מגיב לו על הדברים שלו שכביכול בצלאל סמוטריץ' מפריע לבנט לקרב את הציבור הכללי לתורת הרב קוק. והיום הבחירות האלה, שוב בבית היהודי, בחירות שיש להם השלכות אפילו היסטוריות על הציונות הדתית, למרות שלפי כל הסקרים הבית היהודי לא צפויה כרגע לעבור את אחוז החסימה, אבל זה ישפיע כאמור על החיבורים העתידיים, האם זה הולך לכיוון של סמוטריץ', לכיוון הזה, או לכיוון של בנט והילד שקד, ועוד סיבוב על הבית היהודי עכשיו בדרך למפלגה שאחר כך תתנער מהציונות הדתי, כי זה מפריע לנו לקרב עוד ועוד אנשים. טוב, עד כאן התעוררות שלנו להיום. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.
משדרים.